היי ראובן, דף צדיק ט', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ח' עמוד ב', במשנה למטה. אחד מסתכל בחלון, קומת קרקע הוא גר, ממש סמוך לרשות הרבים. יש מזג אוויר סוהר, רוחות עזות. הוא שם לב שיש יהודי, זקן, הולך בדרך, מפלס את דרכו, והנה רוח חזקה לוקחת את הכיפה מעל ראשו של היהודי המבוגר הזקן, מעיפה את זה על הרצפה. יהודי הזקן, גם ככה קשה לו לפלס את דרכו בכזה מזג אוויר, עכשיו הכיפה נפלה לו, צריך להתכופף, לקחת, קשה לו להתכופף. אז זה שמסתכל בחלון אומר, איזה נס שאני בדיוק עומד כאן, אולי אני ככה יכופף את עצמי גם דרך החלון, ויקח את הכיפה של אותו יהודי, ירים אותה מעל גבי הרצפה ויניח לו את זה על הראש. אבל זה שבת. האם מותר לטלטל כשהאדם עומד ברשות היחיד? האם מותר לו לטלטל כיפה שמונחת ברשות הרבים כדי להניח אותה על גבי ראשו של היהודי? אומרת המשנה, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל חפץ שנמצא ברשות הרבים. כמובן, המשנה כותבת מיד שורה אחר כך, ובלבד שלא יוציא את החפץ חוץ מארבע אמות. כשאני עומד ברשות היחיד ומטלטל חפץ ברשות הרבים, אסור לי לטלטל את החפץ יותר מארבע אמות ברשות הרבים. אני לא יכול לקחת את החפץ ממקום אחד, לטלטל אותו ארבע אמות ולהניח אותו. אלא רק כשזה פחות מארבע אמות, אם זה נאמר שלוש אמות, שתי אמות, זה מותר. מה החידוש? הרי כל אחד שנמצא ברשות הרבים, בוודאי מותר לו לטלטל לכתחילה, בלי שום חשש. אם הוא מטלטל פחות מארבע אמות, בוודאי שזה מותר. פעם אחת, לטלטל פחות מארבע אמות, זה בוודאי מותר. אז אם כן, מה החידוש? החידוש הוא שאני לא חושש שמה, כשהאדם יבוא ויקח חפץ ברשות הרבים ממקום למקום, אולי הוא יבוא להכניס את זה אליו לרשות היחיד. לא חוששים לזה. למה? מדובר פה כמובן כשהאדם לא צריך את החפץ הזה. זה לא הכיפה שלי, זה הכיפה של הזקן שנמצא ברשות הרבים. אני בכל מקרה לא אביא את הכיפה הזאת אליי, לכן זה מותר. והדעה שמתירה, זה דעתו, זה דעתם של חכמים. הגמרא והמשנה בדף קוף א' מביאה שדעתו של רבי מאיר שבאמת אסור. אסור לאדם לעמוד ברשות היחיד וטלטל חפץ ברשות הרבים ממקום למקום ברשות הרבים עצמו, אפילו אם זה חפץ שהוא לא צריך אותו. המשנה שלנו נשנית כמו דעת חכמים שמתירים ולא חוששים שמה הוא יביא את החפץ אליו לרשות היחיד. וכן, אדם עומד ברשות הרבים ומטלטל חפץ שנמצא ברשות היחיד ממקום למקום ברשות היחיד עצמו. כמו למשל, הוא בא לפתוח דלת והמפתח נמצא במרפסת. והוא עומד ברשות הרבים, הוא יכול לקחת את המפתח מהמרפסת, לפתוח עם זה דלת כשגם המפתח היה ברשות היחיד והוא גם פותח ברשות היחיד, אז זה מותר. כמובן, כשהוא לא מעביר את המפתח דרך רשות הרבים, שזה בעיה בפני עצמה, אנחנו לא מדברים שהוא מעביר דרך רשות הרבים, אלא הוא מעביר מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות היחיד. אז אפילו שהאדם עומד ברשות הרבים, מותר, לא חוששים שמה יביא את החפץ אליו לרשות הרבים, גם כאן מדובר כמובן בחפץ שהוא לא צריך אותו. אז אין חשש שמה יבוא, יביא את זה אליו. אנחנו נראה בעזרת השם בעמוד הבא משנה שמדברת לגבי אדם שבא לשתות למשל, שזה כן דבר שהוא צריך, הוא רוצה את המים אליו, אז אסור לו לטלטל מים כשהוא צמא או כשהוא צריך מים, אסור לו לקחת חפץ לטלטל אותו ברשות היחיד ממקום למקום, חושבים שמביא את זה אליו לרשות הרבים. בשביל שיהיה מותר לו לשתות, הוא צריך להתכופף ראשו ורובו למקום ששם הוא שותה, ובזה כולם מודים, גם רבי מאיר וגם חכמים. רק המשנה שלנו מדברת, במקרה שהאדם מטלטל חפץ שהוא לא צריך את זה אצלו, והוא מטלטל את זה ברשות הרבים ממקום למקום, והוא עומד ברשות היחיד, או שהוא מטלטל את זה ברשות היחיד ממקום למקום, והוא עומד ברשות הרבים, כיוון שהוא לא צריך את החפץ הזה, לא חושבים שהוא יביא את זה אליו ולרשות שבה הוא נמצא. וכמו שכבר אמרנו, כשהוא מטלטל חפץ ברשות הרבים, זה שזה מותר, זה בתנאי, ובלבד שלא יוציא את אותו חפץ חוץ מארבע אמות בהם החפץ היה בהתחלה. דין נוסף, אומרת המשנה, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים, וכן להפך, ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד, כי הוא מוציא מרשות לרשות. וכן, לא ירוק אדם כשהוא ברשות היחיד אל רשות הרבים, וכן כשהוא ברשות הרבים אל רשות היחיד, כי הוא מוציא מרשות לרשות. רבי יהודה מחמיר קצת יותר, והוא אומר, אף מי שנתלש רוקו בפיו, שמתאסף והתעגל לאדם רוק בתוך הפה, והוא מהלך ברשות הרבים, או שהוא מהלך מרשות היחיד לרשות הרבים, לא יהלך ארבע עמוד ברשות הרבים עד שירוק את הרוק שמפיו. כיוון שהרוק התעגל בתוך פיו, הרוק כבר לא נחשב חלק מגופו, הוא נחשב מסע, וזה נחשב שהוא מטלטל מסע ארבע עמוד ברשות הרבים. כמו שאמרנו, המשנה שלנו שמתירה לאדם שעומד ברשות היחיד לטלטל חפץ שעומד ברשות הרבים מנקודה לנקודה ברשות הרבים בהפרש של פחות מארבע אמות, וכן להפך, אדם שעומד ברשות הרבים, המשנה מתירה לו לקחת חפץ ברשות היחיד ולהעביר אותו מנקודה לנקודה בתוך רשות היחיד, ולא חושבים שאביא את זה אליו. למה? כי מדובר פה בחפץ שאדם לא צריך אותו. הדברים האלה, כמו שכבר הדגשנו, נאמרו לפי דעת חכמים. והגמרא מביאה שרב חיננה לימד את בנו של רב, לפני רב, הוא לימד אותו את המשנה שלנו, הוא הביא לו את דעתו של רבי מאיר. לכן הוא לימד אותו את המשנה שלנו, הוא אומר לו שאסור לאדם, כשעומד ברשות היחיד, לטלטל חפץ מנקודה לנקודה ברשות הרבים. וכן, כשעומד ברשות הרבים, לטלטל חפץ מנקודה לנקודה ברשות היחיד, הוא בעצם למד את המשנה שלנו, גרס אותה גרסה שונה, וגרס אותה כדעתו של רבי מאיר. וזה מה שמספר את הגמרא. מתנה לי רב חיננה בר שלמיה, הוא לימד לחיה בר רב, בנו של רב, הוא לימד אותו כמי דה רב, הוא לימד את המשנה שלנו כמו דעת רבי מאיר. לא כמו שהמשנה שלנו, הגרסה היא כמו דעת חכמים, שהמשנה אומרת, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים וכן להפך, אלא הוא גרס, לא יעמוד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. כחוששים שמה הוא יביא את החפץ אליו לרשות היחיד, והוא יעבור על האיסור של להוציא מרשות לרשות. כשרב שמע את רב חיננה, איך הוא מלמד את הבן שלו, את הגרסה שהוא ילמד את הבן שלו, אז הוא התערב, אמר לי, אני לא מבין, למה אתה לומד את המשנה שלנו כמו דעת יחיד, כמו דעתו של רבי מאיר? שבקת רבנן, תעזבת את דעת הרבים, דעת רבנן, ועבדת כרבי מאיר, ואתה פוסק כמו דעתו של רבי מאיר? הרי, כמו שכבר אמרנו, בדף קוף א', יש משנה שמביאה את אותו נידון, אמנם היא מדברת לגבי מפתח, אבל הנידון הוא אותו נידון, כשיש אדם עומד ברשות היחיד, רוצה לטלטל חפץ מנקודה לנקודה ברשות הרבים, או שהוא עומד ברשות הרבים, רוצה לטלטל חפץ מנקודה לנקודה ברשות היחיד, יש ויכוח בין רבי מאיר שאוסר לבין חכמים שמתירים. למה אתה לומד כאן במשנה כמו דעת רבי מאיר שאוסר, ואתה עוזב את דעת רבנן הרבים שהם מתירים? מה באמת הייתה הסיבה שהביאה את רב חיננה ללמוד בדברי המשנה שאסור לאדם ברשות אחת לטלטל חפץ ברשות אחרת מנקודה לנקודה, כמו דעת רבי מאיר? הוא סבר כי המשנה שמביאה את שתי הדעות בדף קוף א' שהבאנו לגבי מפתח, היא מביאה את דעתו של רבי מאיר כדעה ראשונה. משנה שמה פותחת, לא יעמוד אדם, נאמר ברשות היחיד, ויקח את המפתח שעומד ברשות הרבים, ויטלטל אותו ברשות הרבים פחות מארבע אמות. כדעתו של רבי מאיר, דברי רבי מאיר, ובסוף מביאים וחכמים אומרים שזה מותר. אז הוא סבר, מי דסייפה רבי מאיר, ראשנה מי רבי מאיר, כמו שהמשנה שם מביאה את דעתו של רבי מאיר כדעה ראשונה, כנראה שגם המשנה שלנו הולכת כמו דעתו של רבי מאיר. אפשר אפילו להוסיף שעד שהמשנה לא מחליפה את הדעות ועוברת מדעתו של רבי מאיר לדעת רבנן, מן הסתם היא עוסקת בדעתו של רבי מאיר. אז כנראה המשנה שלנו כאן היא גם כן כדעתו של רבי מאיר, ולכן צריך לשנות ולגרוס לא יעמוד אדם ברשות אחת ויטלטל ברשות אחרת. וזה הסיבה שבשביל זה רב חינן למד שככה באמת צריך לגרוס במשנה שלנו, ואז לפי זה הוא ממשיך למשנה בדף קוף א', ששם ממשיכים עם אותו דעה, עם אותה הדעה שאסור לקחת מפתח מנקודה אחת לנקודה אחרת ברשות הרבים כשהאדם עומד ברשות היחיד. ואז חותמים ואומרים, כל אלה הם דבריו של רבי מאיר. אתה רוצה לשמוע את דעת חכמים? מביאים בהמשך את דעת חכמים. אבל, ולא היא, רב לא הסכים עם, עם הסיבה הזאת של רב חיננה, כי לדעתו, סייפה, במשנה, בדף קוף א', באמת צריך כך ללמוד, כמו דעת, שדעתו של רבי מאיר היא הדעה הראשונה. אבל ראישה, המשנה שלנו, לא. המשנה שלנו היא כדעת רבנן, כי ההלכה היא, ועשתה משנה והכל, היא דעת רבנן. ובאמת, יש היתר, כשאדם עומד ברשות אחת, לטלטל חפץ שהוא לא צריך, מנקודה אחת לנקודה אחרת, ברשות אחרת. הוא עומד ברשות היחיד, יכול לקחת חפץ שעומד ברשות הרבים, לטלטל אותו פחות מ-400, מנקודה לנקודה ברשות הרבים. וכמו שאמרנו, הוא בלבד שלא יוציא את אותו חפץ חוץ מ-400. כי אין היתר לאדם לטלטל חפץ 400 ברשות הרבים, אפילו אם הוא עומד ברשות היחיד, בוודאי שאין לו שום היתר. מדייק את הגמרא, ההוציא, ואם הוא כן יוציא את החפץ, הוא עומד ברשות היחיד, הגמרא מבינה שהוא עומד על גבי מקום בדרך כלל מוגבע. סתם, המקום שבו הוא נמצא, יש בינו לבין רשות הרבים איזושהי מחיצה בגובה 10 טפחים. אז כנראה שכשהוא ייקח את החפץ, שהוא עומד ברשות הרבים, והוא יעקור חפץ ברשות הרבים, הוא מן הסתם יביא את החפץ לגובה מעל 10 טפחים, אז יטלטל אותו, נאמר יטלטל אותו חלילה 400, אחר כך יניח אותו. בעצם הדרך שהוא עשה 400, הוא עשה את זה בגובה מעל 10 טפחים מרשות הרבים, וכמו שאנחנו יודעים, רשות הרבים היא רק עד גובה של 10 טפחים. מעל 10 טפחים נקרא מקום פטור, ששם אין חיוב אדם שמטלטל. אז הגמרא מדייקת שאפילו שאת הדרך ברשות הרבים, הדרך של 400, החפץ עשה בגובה של מעל 10 טפחים, מאחר ואת העקירה מנקודה אחת ברשות הרבים, וההנחה בנקודה אחרת ברשות הרבים, ההפרש ביניהם זה 10 אמות, האדם יהיה חייב חטאת בתור מלאכה של מוציא, של מטלטל 400 ברשות הרבים. למה מסייע לרבה? אולי נאמר שהמשנה שלנו היא הוכחה לדעתו של רבה. דאמר רבה, אומר דבר כזה, אדם ברשות הרבים עקר חפץ מנקודה אחת ברשות הרבים, הגביע אותה מעליו. דרך כלל הוא מעל גובה של 10 טפחים. החפץ כעת נמצא במקום פטור. והוא מעביר חפץ מתחילת 4 לסוף 4 והעבירו דרך עליו. כל הדרך של ה-400 החפץ עשה במקום פטור. רק הנקודה של העקירה, של ההמראה אולי נקרא לזה, והנקודה של ההנחה אולי נקרא לזה נחיתה, זה היה באמת בהפרש של 400 ברשות הרבים. אולי היינו סבורים לומר שהאדם הזה לא יהיה חייב משום מעביר חפץ 400 ברשות הרבים, כי הרי בפועל את הדרך החפץ הזה עשה במקום פטור מעל 10 טפחים של רשות הרבים. בכל זאת, לפי דעתו של רבה, אם העבירו דרך עליו, יהיה חייב. כמו שכאן אנחנו לכאורה רואים, שזה שהאדם עומד בתוך רשות היחיד, ולוקח חפץ ברשות הרבים מנקודה אחת לנקודה אחרת בהפרש של 400, הוא יהיה חייב, על אף שזה שעומד ברשות היחיד מן הסתם, הוא יטלטל את החפץ בגובה של מעל 10 טפחים, דיינו במקום פטור. דוחה הגמרא זה לא ראיה. נכון שהמשנה שלנו עוסקת, שהוא לוקח את החפץ בגובה של מעל 10 טפחים ברשות הרבים, ושם הוא עושה את הדרך של 400. אבל לא כתוב במשנה שזה שהוא, שאם האדם יטלטל את החפץ 400 הוא יהיה חייב. מי קטן אם הוציא 400 חייב חטאת? לא. כתוב שלא יוציא את החפץ 400, ובלבד שלא יוציא את החפץ חוץ ל-400. אבל לא כתוב שאם הוציא את החפץ 400 הוא יהיה חייב, אלא יכול להיות דילמה אם הוציא פטור, אבל אסור. עד כאן דברנו לפי לשון אחת. לשון אחרת, איקא דאמרי, הגמרא מדייקת מדברי המשנה שאומרת שאדם מותר לו לקחת חפץ שעומד ברשות הרבים מנקודה אחת לנקודה אחרת ברשות הרבים, למרות שהאדם עומד ברשות היחיד, אומרת המשנה הסתייגות, ובלבד שלא יוציא את אותו חפץ חוץ מ-400. מדייק הריטווה, למה לא כתוב ולא יוציא חוץ מ-400? אסור להוציא חוץ ל-400. אם היה כתוב בלשון כזאת, הייתי אומר שאם הוא יוציא הוא יהיה חייב. כי המשנה אומרת אסור לך להוציא את החפץ 400. המשנה כאן לא כותבת את זה, אלא זה סוג של המלצה כזאת. אתה יכול לטלטל כשאתה עומד ברשות היחיד את החפץ שעומד ברשות הרבים פחות מ-400, אבל אני נותת לך עצה. אל תטלטל אותו יותר מ-400, כדי שאדם לא יבוא לטלטל ברשות הרבים עצמה 400. משמע מהלשון של המשנה, שגם אם הוא יטלטל הוא לא יהיה חייב. ככה מדייק הריטב"א פה. האם הוציא פטור אבל אסור? למה תאב את תיוב תדרבה? אולי נאמר שמפה יש פרחה לדעתו של רבה שסובר, שנכון שהדרך שהחפץ עשה 400 היה בגובה מעל 10 טפחים מרשות הרבים, אבל מכיוון שהעקירה וההנחה הייתה בהפרש של 400, הוא יהיה חייב, אז אולי פה זה יהיה פרחה לדעתו, כי הרי הוא אמר, דאמר רבה, מעביר חפץ מתחילת 400 לסוף 400, והוא העבירו בגובה מעל 10 טפחים דרך עליו חייב, דוחה הגמרא לא. לא חייב להיות שזה תיובתא לרבה. המשנה לא כותבת מפורש שהוא יהיה פטור. מי קטן, שאם הוא הוציא 400 הוא יהיה פטור, הוציא פטור אבל אסור? לא, זה לא כתוב. דילמה, אפשר להגיד שהמשנה מתכוונת שאם הוציא הוא יהיה חייב חטאת, כמו דבריו של רבה. אז במשנה אין ראיה לא לכאן ולא לכיוון השני. עוד למד במשנה, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים, או לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד וכו'. אמר הרב יוסף, ומה יהיה אם הוא עבר על דברי המשנה, והוא כן השתין או ורק, שהוא היה ברשות היחיד לרשות הרבים או להפך, יהיה לפי דעתו של רב יוסף חייב חטאת, כי הוא הוציא מהתורה מרשות אחת לרשות אחרת. שואלת הגמרא, הרי הכלל הראשון להתחייב על מלאכת הוצאה מרשות לרשות, זה שאדם עוקר חפץ ממקום חשוב, שבדרך כלל זה 4 טפחים על 4 טפחים, שהחפץ מונח על מקום של 4 טפחים על 4 טפחים, והוא עקר אותו משם, זה נקרא עקירה, וכשהוא מניח, גם יניח על גבי מקום חשוב, שבדרך כלל זה 4 טפחים על 4 טפחים. כאן, העקירה, שכשהוא השתין ורק, זה לא ממקום של 4 טפחים על 4 טפחים, אז איך הוא יהיה חייב חטאת, והבעינן עקירה והנחה, מעל גבי מקום 4 טפחים ולקה. עונה הגמרא, מכיוון שהוא עכשיו צריך צורך הגוף לעשות את המעשה הזה, אז זה נחשב עקירה ממקום חשוב. מחשבתו משב ילי מקום. סתם אם אדם רוצה ואין לו צורך, והוא עוקר חפץ מעל גבי מקום שהוא לא חשוב, אז הוא לא יהיה חייב כשהוא יניח את זה אחר כך ברשות אחרת. אבל כשפה יש לו צורך לעשות את זה, אז הצורך והמחשבה הכל כך חשובה הזאת, היא הופכת את המקום למקום חשוב. ויש לזה עוד שתי דוגמאות של מקרים שאדם מניח חפץ במקום שהוא לא 4 טפחים על 4 טפחים, ובכל זאת הוא יהיה חייב, כי זה נחשב הנחה. דהי לא תימה אחי, אם לא תאמר שזה שאדם חושב וחשוב לו שהחפץ יהיה מונח או החפץ יהיה עקר, אז זה לבד נחשב כאילו המקום הוא 4 טפחים על 4 טפחים. הדה אמר רבה, זרק אדם חפץ מרשות אחת, והחפץ נח בפי הכלב. זאת אומרת, הוא רוצה להאכיל את הכלב, אז הוא זורק אוכל ישר לתוך הפה של הכלב, והכלב אכל את המאכל הזה. או אדם רצה לשרוף איזשהו דבר שאין בו צורך, איזה חתיכת עץ, והוא זורק את החתיכת עץ הזאת בפי הכבשן, וזה מיד נשרף בפי הכבשן. אמר רבה, שמכיוון שהייתה מחשבתו של האדם שהאוכל יהיה בפי הכלב, והדבר שהוא רוצה לשרוף ייכנס לתוך מקום השריפה, מחשבתו עושה את המקום הזה כמקום חשוב, ולכן הוא יהיה חייב חטאת. ואם נאמר שזה לא מועיל, זה שהאדם צריך כעת שהאוכל יהיה בפי הכלב, או שהחפץ יהיה בפי הכבשן, איך יכול להיות שהאדם הזה יהיה חייב? והבעינה ננחה על גבי מקום 4 ולקה, הפה של הכלב בוודאי הוא לא 4 טפחים על 4 טפחים, וכן מן הסתם השלבת של האש. אז למה הוא בכל זאת יהיה חייב? לגבי פי הכלב, לכאורה אם לא שהוא יהיה חייב משום מוציא מרשות לרשות, אין שום סיבה אחרת לחייב אותו. לגבי שלהבת, היית יכול לומר אולי הוא חייב על זה שהוא עבר על מלאכת מבעיר, שהוא הבעיר אש, אבל גם כאן, לא מוכח שהוא יהיה חייב, כי כשהוא זרק את החפץ לתוך שלבת האש, לא בטוח שהוא היה צריך את זה שהאש תשרוף לו את החתיכת עץ הזאת. יכול להיות שזה נחשב רק מלאכת קלקול. לא נעריך בנושא הזה. יכול להיות שעל העניין, עצם זה שהוא שרף את החפץ על זה, יכול להיות שהוא לא היה חייב חטאת. אבל זה שהוא עקר חפץ ארבע אמן ברשות הרבים, על זה הוא בוודאי יהיה חייב חטאת. כמובן שאיסור מדרבנן יש בכל אופן, אבל חיוב חטאת לא חייב להיות שיהיה, אבל ברגע שאנחנו מחייבים, ברגע שהוא טלטל את זה מרשות אחת לרשות אחרת, או ארבע אמות ברשות הרבים, אומר רבא שהוא יהיה חייב, על אף שהחפץ לא נח במקום ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. לכאורה נשאלת השאלה, הרי זה התנאי הבסיסי להתחייב במלאכת הוצאה, כי שהחפץ יהיה מונח או יעקר מעל גבי מקום חשוב של ארבעה טפחים. אלא מכאן יש לנו הוכחה שכשהאדם צריך, ויש לו חשיבות מיוחדת, שהחפץ יהיה מונח בפי הכלב או בפי הכבשן, אז זה מחשיב את המקום הזה כאילו שהוא מקום ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, הוא נחשב מקום חשוב. אותו דבר גם אצלנו, ברגע שהוא צריך כרגע להתפנות, או שהוא צריך לירוק, אז הצורך הזה מחשיב את המקום שמשם זה יוצא כמקום שהוא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, למרות שזה לא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. מסתפק את הגמרא, מה נחשב המקום החשוב כשאדם מתפנה? מה נחשב המקום חשוב? האם בתוך הגוף, המקום בתוך הגוף שמשם יוצא מרגליים, זה נקרא המקום החשוב? או פי האמה, באי רבה, הוא עומד ברשות היחיד, הוא פי האמה שלו ברשות הרבים, וככה הוא ישתין. מהו? בת הרקירה, אז לינן, האם אנחנו מחשיבים את המקום חשוב בתוך הגוף, זה נחשב מקום העקירה, ואם כן הוא עקר מרשות אחת לרשות אחרת, והוא יהיה חייב, או בתר יציאה אזלינן, או שאנחנו מחשבים את המקום שממנו מרגליים יוצאים מהגוף, וזה, והמקום ההוא הרי היה ברשות, באותה רשות שלשם הזה, נאמר, הפי העמה היה ברשות הרבים, ולשם המרגליים ניצזו, אז אם כן הוא לא עקר מרשות לרשות, אלא הכל היה רק ברשות הרבים, אז אולי הוא יהיה פטור, אומרת הגמרא, השאלה הזאת תיקו, תשאר לעמוד, נשאר בספק. עוד למדנו במשנה, וכן, לא ירוק האדם מרשות היחיד לרשות הרבים ולהפך. רבי יהודה בא עם חומרה מאוד גדולה והוא אומר, שברגע שנתלש רוק בתוך פיו של האדם, ברגע שנתאסף ונתעגל הרוק בפיו, הוא כבר לא נחשב חלק מגופו, אלא הוא נחשב כבר דבר בפני עצמו, ולכן לא יעלך 400 עד שירוק. שואלת הגמרא, אף על פי דלא הפיך בה, אפילו אם עדיין לא ייפך, האדם לא ייפך את הרוק בתוך פיו כדי לירוק אותו במחילה מכבוד הלומדים. והתנן, הרי למדנו משנה במסכת כלים. המשנה שם עוסקת לגבי ההלכה של הכשר כלים, הכשר אוכל לקבלת טומאה. אנחנו יודעים שכשפרי צומח על גבי העץ, גם אם ייגע בו דבר טמא, לא יטמא את הפרי, כי הוא מחובר לקרקע, דבר שמחובר לקרקע לא מקבל טומאה בדרך כלל. כשתולשים את הפרי, הוא עדיין לא מקבל טומאה, זה חוק שהתורה חוקקה, עד שישפך על אותו פרי איזשהו משקה מתוך רשימה של שבעה משקים, ידועים שזה מה שברגע שהמשקה הזה מרטיב את הפרי, הפרי הזה הוא מעכשיו והלאה, אם ייגע בו דבר טמא, יקבל טומאה. אנחנו כעת עוסקים בדבלה. דבלה זה תאנה מיובשת. היום מייבשים את התאנים במקום ברחבה, שבדרך כלל גם יש מאבנים קטנות, חצץ. אדם היה אוכל דבלה, תאנים של תרומה לומד רשי, שתרומה מאוד רגישה לקבלת תרומה. יכול לקבל תרומה אפילו מסתם ידיים. כשאנחנו באים לאכול סעודה, אנחנו לפני כן נוטלים ידיים, מברכים על נטילת ידיים. אחת הסיבות למה אנחנו נוטלים ידיים לפני סעודה של אוכל, זה בשביל שכשיבנה בעזרת השם בית המקדש, הרי הכהנים, רוב התרומה שלהם היה ממיני דגן, דרך כלל לחם, שנתרגל כבר ליטול ידיים לפני אכילת תרומה. למה? חכמים במסכת שבת דף י' מביאים שתקנו תקנה, שידיים של אדם, אם הוא ישיח דעת מלשמור עליהם בטהרה, יש להם דין שהם טמאים בדרגת שני לטומאה, שהיא טומאה מספיק גדולה, לא נכנס כרגע למושגים של הטומאות, מספיק גדולה כדי לפסול תרומה, לטמא תרומה. ואם כן, ברגע שאנחנו נוגעים בתרומה, אנחנו מטמאים אותה, או יותר מדויק פוסלים אותה, כי היא כבר לא תוכל לטמא אחרי זה דברים אחרים, כי היא ניתה בדרגת שלישי לטומאה, ובתרומה זה דרגת טומאה הכי מתקדמת שיכול להיות, עד ראשון, שני, שלישי, לא נכנס כרגע לזה. בכל אופן, ברגע שיש סתם ידיים של אדם שהוא לא שמר אותם בטהרה, והוא גם לא נטל ידיים לטהר אותם, והוא נוגע בתרומה, הוא פוסל בתומעה את אותה תרומה. עכשיו, אדם שהיה אוכל דבילה בידיים מסואבות, ידיים שהוא לא נטל ידיים לפני כן, התרומה לא נטמת. למה? כי עדיין לא נגע בה משקה שיכשיר אותה לקבל תומעה. אז גם אם נוגע בדברים טמאים, היא לא נטמת. אבל זה עד שנוגע במשקה. רוק נחשב משקה? התשובה היא, כן, זה ודאי נחשב משקה, אבל בתנאי שזה כבר לא, שזה לא חלק מגופו של האדם. מתי זה נחשב שזה לא חלק מגופו של האדם? אז ככה, המשנה מגדירה את זה בשלוש דעות. הכניס ידו לתוך פיו כדי ליטול משם צרור, ליטול אבן. בדרך כלל דבילות היו מתייבשים, תאנים מיובשות מתייבשים ביחד עם אבנים. אז יכול להיות שאם הוא הכניס את התאנה לפה, זה היה עם איזשהו אבן קטנה, הוא בא מכניס את היד כדי להוציא את האבן. אבל הוא לא נטל את הידיים לפני כן, יכול להיות בגלל שהוא ידע שהפירות האלה לא מוכשרים לקבל תומה, אז גם אם יוגע בהם, הוא לא מטמא אותם. אבל עכשיו, כשהוא הכניס את היד לתוך הפה, הוא הרי הרטיב את הפירות, והברוק והפירות האלה עכשיו, אולי הם כבר כן מוכשרים לקבל תומה. תלוי אם הרוק הזה נחשב משקה או לא. רבי מאיר מטמא. הוא סובר שרוק בתוך פיו של אדם זה כמו מים, וזה נחשב משקה. ומכשיר לקבל את הדבלה לקבל תרומה, ועכשיו כשסתם ידיים נוגעים בדבלה הזאת, בתרומה הזאת, מתמים אותה. ולכן הוא חייב מהר להוציא את הדבלה מהפה, כי אסור לאכול תרומה טמאה. ורבי יוסי מתאר, כי לפי דעתו, הרוק שנמצא בתוך הפה, סתם לא נחשב עדיין משקה, כי הוא עדיין בתוך הפה, הוא נחשב חלק מגופו של אדם, הוא לא נחשב משקה להכשיר לקבל תרומה. רבי יהודה אומר תלוי. דעתו של רבי יהודה מאוד מאוד צריכה לתפוס לנו את תשומת לב, כי אנחנו כרגע עוסקים בדעתו של רבי יהודה במשנה שאמר שברגע שנתלש לאדם רוק בתוך פיו ומתעגל בפיו, אז כבר עשו הולכת 400 בצורה כזאת בשבת ברשות הרבים, כי זה כבר נחשב שהוא נעקר. אז מה פה אומר רבי יהודה? אם היפך בה תמה. עצם זה שהרוק התעגל בפיו עדיין זה נחשב חלק מגופו וזה לא נחשב משקה. רק אם הוא ייפך את הרוק בתוך פיו כדי להוציא אותו, אז זה נחשב משקה ומכשיר את הדבילה לקבלת טומאה. אבל אם לא ייפך בה, אם הרוק עדיין, אפילו אם הרוק התעגל והתאסף בתוך פיו, אבל הוא לא ייפך את הרוק בתוך הפה כדי להוציא את הרוק ולירוק אותו, אז זה נחשב חלק מגופו, זה לא נחשב משקה להכשיר את הפירות לקבלת טומאה. וקשה אם כן, למה במשנה שלנו, רבי יהודה אומר שכשאדם מתעגל ונאסף רוק בתוך פיו, אסור לו ככה ללכת 400 ברשות הרבים, כי זה נחשב שהוא מטלטל את הרוק וזה מסע. הרי עד שהוא לא ייפך ברוק כדי להוציא אותו, עדיין לא נחשב מסע, ככה אנחנו רואים את דעתו במפורש. מתרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, מוחלף את השיטה. ורשי מבאר שרבי יהודה חזר בו. בהתחלה הוא סבר שעצם זה שהרוק מתאסף בפיו, זה כבר לא נחשב חלק מגופו. אבל הוא עכשיו חזר בו והוא סובר שרק אחרי שהיפך את הרוק בפיו, רק אז זה נחשב שזה בפני עצמו וזה לא חלק מגופו. ואם כן, אנחנו צריכים להדכן, אם נקרא לזה ככה, את מה שהוא אמר במשנה, כמו שדעתו הייתה בהמשך. בהמשך הוא חזר בו וסבר שאם יתאסף ויתעגל רוק בתוך פיו של אדם, הוא כן יכול ללכת ככה 400 ברשות הרבים. מתי הוא לא יוכל ללכת ברשות הרבים 400, רק מתי שהוא הלך והיפך ברוק כדי לירוק. זה הסבר של רבי יוחנן. ריש לקיש אמר, לעולם לא תחליף. לא צריך לומר שרבי יהודה חזר בו. אלא ואחה, במה הסקינן? משנה שלנו באמת לא דיברה לעניין רוק. כי רוק, דעתו של רבי יהודה, שעד שאדם לא ייפך את הרוק כדי לירוק אותו, זה עדיין נחשב חלק מגופו של האדם, ואין איסור של טלטול ברשות הרבים. רק למה המשנה אומרת שיש כן איסור טלטול? אחה, במה הסקינן? בכיחו. דבר פה בליחה שיוצא מהחזה על ידי שהוא משתעל בכוח. שזה בוודאי דבר שעתיד לצאת, היא מוכנה לצאת מהגוף, לכן גם אם הוא לא ייפך אותה בתוך פיו, כבר זה נחשב דבר בפני עצמו, ואם אדם מטלטל את זה ברשות הרבים, הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא והתניא, ברייתא, רבי יהודה אומר, כיחו היה צריך להיות כתוב שנתלש, וכתוב כיחו ונתלש. זה נראה כאילו מדברים פה על שני דברים שונים, כיחו זה דבר אחד, ונתלש זה דבר שני. מה אליו? מה אנחנו מבינים? כיחו זה דבר אחד, שזה לא משנה אם נתלש או לא נתלש, כי הרי ככל זה תמיד נתלש. איך הליכה שיוצאת מהחזה הגיעה לפה? ודאי שזה נתלש. אז זה בוודאי שאדם זה שיטלטל את כיחו ברשות הרבים 400 יהיה חייב. וכן, רוק ונתלש, גם זה, עצם זה שהתאסף והתעגל בתוך פיו, כבר אסור לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. ככה הגמרא הבינה בהתחלה, אז הגמרא מתרצת לו. הכוונה של הברייתא זה רק בכיחו. וכתוב פה כיחו ונתלש, הכוונה רק לכיחו באמת, לא מדברים פה על רוק. כי באמת רוק, גם אם הוא לא נתלש, גם אם הוא כן נתלש, אם עדיין הבן אדם לא ייפך להוציא את הרוק, הוא עדיין לא יהיה חייב אם הוא מטלטל את הרוק הזה 400 ברשות הרבים. שואלת הגמרא, איך אפשר להסביר ככה את דברי הברייתא? הרי ודאי שרבי יהודה מדבר גם על רוק, והתניא רבי יהודה אומר כיחו שנתלש, וכן רוקו שנתלש, לא יעלך 400 עד שירוק. כאן רבי יהודה בברייתא השנייה כותב מפורש גם על רוק. מתי אסור לאדם ללכת 400 עם הרוק הזה? עצם זה שזה הרוק יתאסף ויתעגל בתוך פיו, גם אם הוא לא ייפך בו להוציא אותו. אלא אומרת הגמרא נכון, מחברת, זה מחובר וברור, כדי שנינן מעיקר, כמו ששנינו בהתחלה, שצריך לומר שרבי יהודה חזר בו, והוא סובר, שכשאדם יש לו רוק בפיו, אם הוא לא ייפך בו כדי לירוק, הוא לא יהיה חייב על הטלטול של הרוק הזה, כי זה עדיין יחשב חלק מגופו. אמר איש לקיש, אדם שהוא כיח בפני רבו, הוא מוציא ליחה מהחזה בפני רבו, חייב מיטה בידי שמיים. על מה? מה הוא עשה לו בסדר זה שעושה את זה בפני רבו? שנאמר, הפסוק אומר במשלי, התורה אומרת, כל מסנאי אהבו מוות. אז הפירוש הפשוט, שהתורה אומרת, הרי כתוב, מוצאי מצא חיים. ככה אומרת התורה, מי שמוצא תורה, מצא חיים. התורה זה חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה. היא נותנת לאדם חיים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מי שבאמת מחובר לתורה, מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא באמת כמו אדם שמחובר לאילן החיים. אז לפי זה, המשך של הפסוק, כפשוטו, מן הסתם מה שמתכוון לומר, שאלה ששונאים את התורה, שונאים את החיים. כי הרי התורה היא חיים, אז כל מסנאי אהבו מוות. אבל דורשת הגמרא, אל תקרא כמו שכתוב פשוט למסנאי, אלא למסניאי. מה הכוונה למסניאי? אומר הקדוש ברוך הוא, אלה שמסניאים את עצמם עליי. איך האדם מסניא את עצמו על מישהו אחר? כשהוא עושה דברים מאוסים בפניו. אז כשאדם מוציא לך לפני רבו, אם הוא היה עושה את זה לפני הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא היה מסניא את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, אם הוא מזלזל, אם הוא עושה דברים מאוסים לפני הקדוש ברוך הוא. אבל הרי רש"י אומר, מורה רבך כמורה שמיים. זאת אומרת שמשווים כבוד הרב כביכול לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אז אותו דבר, גם כשאדם מסניא את עצמו לפני התלמיד חכם, זה גם כן דבר חמור מאוד. יש הסבר נוסף שמביא אותו המאירי. הוא אומר, מה הכוונה שאדם עושה דברים מאוסים בפני תלמיד חכם, אז הוא חייב עונש כל כך חמור? הרי כפשוטו יכול להיות שתלמיד חכם אפילו מוכל לו. כאילו, מה, למה זה כל כך חמור באמת? אלא הוא מסביר שכשמכבדים תלמידי חכמים ומחשיבים אותם, זה גורם כבוד התורה, וזה משפיע גם על עם ישראל להתחזק בתורה ולהיאחז בתורה, כשהם רואים שהתורה יקרה בעיני האנשים. אבל ברגע שאחד בא בכזה בוז, והוא יורק, והוא ככה מוציא לך לפני הרב, והוא ככה משפיל ומזלזל את כבוד התורה, זה משפיל את התורה בעצמה, לכן זה כל כך חמור, העניין הזה של הזלזול בכבוד התורה, וכמובן, מידה טובה מרובה, אלה ששומרים על כבודה של התורה, בוודאי שזוכים לחיים טובים ומאושרים. אבל הגמרא באה לחדד באיזה מקרה נחשב שהאדם מזלזל בכבוד התורה. עצם זה שהאדם מוציא ליחה מהחזה, והמינס אניס, הוא אנוס להוציא את הליחה, בגלל שזה מגיע לו מאיזשהו חולי מסוים, הוא חייב להוציא את הליחה הזאת. עונה הגמרא נכון, זה שאדם מקחקח בגרונו, וככה מוציא את הליחה, לא זו הבעיה. וזה שהוא יורק את זה, זה גם כן לא הבעיה. הבעיה שהוא יורק את זה בפני רבו. כיח ורק כאמרינן. למה הוא לא יורק את זה לצדדים? למה הוא לא יורק לתוך איזושהי מטפחת, לתוך איזשהו טישו? למה לרוק ככה בפני רבו? זה הגנאי, זה הביזיון, וזה מה שמאוד מאוד חמור. המשנה הזאת שאנחנו כעת נקרא, בעצם משלימה את המשנה הקודמת. במשנה הקודמת דיברנו שאדם מותר לו לעמוד ברשות היחיד לדוגמה, לטלטל חפץ שעומד ברשות הרבים מנקודה לנקודה, פחות מארבע עמות כמובן. זה מותר. וכן להפך, שהוא עומד ברשות הרבים, מותר לו לעקור חפץ ברשות היחיד למקום אחר ברשות היחיד. ולא חוששים שמה הוא יביא את החפץ אליו. וכבר ביארנו שזה דעתו, דעתם של רבנן שמתירים. כאן המשנה באה ומדברת על מקרה שבו אפילו רבנן מודים שזה אסור. לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויושיט את הצוואר לתוך רשות הרבים וישתה מתוך כלי שנמצא ברשות הרבים, וכן להפך, לא יעמוד אדם ברשות הרבים ויושיט את הצוואר שלו לרשות היחיד וישתה מכלי שנמצא ברשות היחיד. חוששים שמא תוך כדי שהוא שותה הוא ייקח את הכלי אל הרשות שבה הוא נמצא והוא יעקור מרשות לרשות. מתי בכל זאת יהיה מותר? אלא אם כן יכניס ראשו ורובו למקום שבו הוא שותה, ששם הכלי נמצא ושם הוא שותה. אז מכיוון שהוא עושה קר כזה גדול שהוא מתכופף כולו למקום שבו הוא שותה, ראשו ורובו שם, אין חשש שהוא יביא את הכלי לרשות שבו רגליו עומדות. וכן הדין הוא אותו דין בעניין גת שדורכים שם הענבים לעשות מהם יין, שגם שם כשאדם בא לשתות, בשביל שיהיה מותר לו, או לעניין שבת, או לעניין מעשר, כמו שנראה שתי פירושים על זה בגמרא, גם כן היתר הוא בתנאי שהוא מתכופף ראשו ורובו מעל הגת וככה הוא שותה. והגמרא מיד מבארת על באיזה מקום המשנה שלנו נמצאת, כי הרי לכאורה רישא רבנן וסייפא רבי מאיר. אם תאמר שאין הבדל בין המשנה שלנו למשנה הקודמת לגבי המקרה, שניהם עוסקים לגבי אותו מקרה, שאדם בעצם טלטל חפץ, הוא עומד ברשות אחת ומטלטל חפץ ברשות אחרת, המשנה הקודמת התירה לעשות את זה, והמשנה שלנו אוסרת לעשות את זה, אלא אם כן ראשו ורובו נמצא במקום ששם הוא שותה, אז לכאורה זה נראה שיש פה שתי דעות. המשנה הקודמת דיברה לפי דעת חכמים שמתירים, המשנה שלנו אוסרת כמו דעת רבי מאיר, מה רישא רבנן וסייפא רבי מאיר? לא, אומרת הגמרא לא. אמר רב יוסף, המשנה הזאת מדברת במקרה אחר. המשנה הזאת מדברת בחפצים שצריכים לו. יש פה חפץ שאדם צריך אותו. מים, משקה. יש פה משקה שעומד ברשות היחיד והוא עומד ברשות הרבים. אם תתיר לו לשתות את המשקה ברשות היחיד, כשרק צווארו מקופף לרשות היחיד, אולי הוא יביא את זה אליו, כי הרי צריך את המים האלה. יכול להיות שהוא יביא את זה אליו לרשות הרבים. בדברי הכל, בזה גם חכמים מודים לרבי מאיר, שאסור אלא אם כן מכניס ראשו ורובו למקום שבו הוא שותה. אבל לעומת זאת, המשנה הקודמת עסקה בחפצים שאינם צריכים לו, כמו שדיברנו לגבי אחד שעומד בחלון, והוא רואה יהודי מבוגר שהכיפה עפה לו מהראש על הרצפה. הכיפה הזאת, זה שמרים אותה, לא צריך את הכיפה הזאת, הוא מעוניין שזה יגיע לראשו של אותו יהודי מבוגר. אז לכן אין חשש שהוא יביא את זה אליו לרשות היחיד. באמת בפוסקים דנים לגבי אדם שהולך ברחוב, ברשות הרבים, אולי באיזשהו מקום בחוץ לארץ שאין שם עירוב, ורוח חזקה העיפה לו את המקבט או את הכיפה על גבי איזשהו רכב שחונה שם בצד ברשות הרבים. עכשיו הרכב הזה הוא גבוה 10 טפחים ורחב 4 על 4 ולכן הוא מוגדר כרשות היחיד. עכשיו האם מותר לו לקחת את הכיפה ולהחזיר אותה על ראשו? יש פה בעיה, הוא עוקר מרשות היחיד לרשות הרבים. השאלה היא האם הוא יכול אולי לכופף את ראשו אל מעל הרכב, ואז לטלטל את הכיפה או את המקבט על ראשו מרשות היחיד לרשות היחיד. אז פה יש בעיה. למה? כיוון שהוא צריך את אותה כיפה. זה בשבילו. חוששים שמה יביא את זה אליו לרשות שבה הוא נמצא, בלי לכופף לגמרי את ראשו אל רשות היחיד. לכן אומרים שפה הוא צריך באמת להכניס ראשו ורובו מעל גבי הרכב, ואז לקחת את הכיפה להניח על ראשו, וזה הדרך שאפשר להתיר. דיברנו עד עכשיו לגבי ההפרש בין רשות היחיד לבין רשות הרבים. היא באה לו, קרמלית מהי? האם אדם מותר לו לעמוד, נאמר, ברשות היחיד, ולשתות משקה שנמצא בתוך כלי בקרמלית, או אדם עומד ברשות הרבים, האם הוא יכול לקופף את ראשו ולשתות משקה שנמצא בתוך כלי בקרמלית? וכן, להפך, אדם עומד בקרמלית, האם מותר לו לשתות מה שנמצא ברשות היחיד או ברשות הרבים? אמר אביי, היא. זה באמת אסור, זה אותו דבר כמו ההבדל בין רשות היחיד לרשות הרבים, אותו הבדל יש גם בין קרמלית לבין רשות היחיד או רשות הרבים. אמר רבא, לא, קרמלית זה מותר. למה? כל האיסור לטלטל מקרמלית לרשות הרבים או לרשות היחיד היא גוף הגזרה. זה גזרה שחכמים אסרו את הרשות הנוספת שנקראת קרמלית, שאסור לטלטל ממנה לרשות הרבים או לרשות היחיד. וענה ניקום, האם אנחנו נעמוד ונגזור גזרה לגזרה? נאסור עליו לעמוד ברשות אחת ולשתות בקרמלית, או לעמוד בקרמלית ולשתות ברשות אחת שמא יבוא לטלטל אל קרמלית או מקרמלית? לרשות אחרת? ודאי שלא. גם אם הוא כן יטלטל מקרמלית או לקרמלית מרשות אחרת, עדיין הוא רק יעבור על איסור של גזירת הרבנן. אנחנו לא צריכים לגזור גזירה כדי להעמיד את הגזירה של רבנן. כל הגזירות של רבנן באים בשביל לחזק את התורה, אבל לגזור גזירה כדי לחזק את הגזירה עצמה, כדי לחזק את התורה, זה אנחנו לא עושים. אמר אביי, אני סובר שכן חכמים אסרו לשתות מקרמלית לרשות הרבים, משקה שנמצא ברשות הרבים ואדם עומד בקרמלית, או שהמשקה עומד ברשות היחיד ואדם עומד בקרמלית, וכן להפך, המשקה נמצא ברשות היחיד או ברשות הרבים והוא עומד בקרמלית, אסור גם קרמלית לרשות אחרת. מה אביי הרי אוסר? אמר אביי, מינה מינה לה, מאיפה אני מוכיח שגם קרמלית אסור? מדקתני, המשנה אומרת, וכן בגת, שגם כשאדם שותה, נאמר מרשות הרבים, הוא עומד ברשות הרבים והוא בא לשתות מתוך גת, גם כן, בשביל שיהיה מותר לו, צריך להתכופף ראשו ורובו. כך לכל אנחנו מבינים, שהכוונה היא שזה בעצם המשך לדברי המשנה, ההמשך של המשנה עוסק באותו נושא שבו תחילת המשנה עסקה. עכשיו, אם תגיד שהגת היא רשות היחיד, אז לכאורה אין פה שום חידוש. כי כבר דיברנו שאדם אסור לו לעמוד ברשות הרבים ולשתות ברשות היחיד, אלא אם כן הוא מתכופף ראשו ורובו למקום שבו הוא שותה. אלא, חייבים להסביר שהגת היא קרמלית. מה הכוונה קרמלית? שהיא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, בגובה פחות מעשרה טפחים. וגם בזה המשנה אוסרת, אז יש כאן ראיה לאביי. ורבא אמר, לא, זה לא ראיה, כי מה שכתוב לכם בגת, זה לא על אותו מקרה של תחילת המשנה לגבי רשויות שמותר לשתות מרשות אחת לרשות אחרת, אם הוא מתכופף לרשות שבה הוא שותה. אלא מדברת אמנם על העניין להתכופף, שהדרך היחידה לשתות זה רק על ידי שמתכופפים ראשו ורובו למקום שבו הוא שותה, אבל לא לעניין שבת, אלא לעניין מעשר. וכן, אמר רב ששת, מה שכתוב במשנה וכן בגד זה לעניין מעשר. מה זה לעניין מעשר? דתנן, משנה אומרת. הרי, כשבאים, יש ענבים, באים לבצור קרם של ענבים, לתלוש את הפירות של הקרם. צריך לתת תרומות ומעשרות. אבל מתי צריך לתת את המעשרות? רק מתי שגמר המלאכה, מתי שמסיימים את המלאכה של הענבים. עכשיו, אדם שכותף ענבים בשביל לעשות מהם יין, מתי גמר המלאכה של הענבים? כשהוא סיים לעשות מהם יין. מתי הסיום של עשיית היין? בזמנם היו עושים כזה מין מקום, שבו היו, כזה מין בריכה, שבו היו דורכים את הענבים, ושם הענבים היו מעורבבים עם כל הפסולת, עם הקליפות, עם הגרעינים, וזה היה עובר דרך איזה צינור או מסלול כזה ללמטה, שם היה בור, שאליו היו מתנקזים היין, אבל שם זה היה יין נקי. מדין תורה, כשהיין נמצא בתוך הבור, רק אז הוא מתחייב במעשרות, אבל חכמים תקנו, שגם כשהיין נמצא עדיין בגת למעלה, בבריכה למעלה, איפה שדורכים את היין, אם האדם שותה שתיית קבע, שתייה חשובה, הוא חייב במעשרות. עכשיו, מה זה נקרא שתיית קבע? כמובן, כשהוא בא ומוזג את השתייה במים, כי היין שלהם בזמנם היה מאוד מאוד חריף, מאוד חזק, ובשביל לשתות אותו היו צריכים להוסיף 3/4 מים. עכשיו, המשנה אומרת, שותין על הגת. יין שנמצא בתוך אותה גת, מותר לשתות אותו בלי להפריש ממנו מעשרות. בין, אפילו אם הוא מוזג אותו, אפילו אם הוא מוזג אותו במים, זה מותר. ואפילו אם הוא מוזג את היין הזה במים חמים, שברגע שאתה מוזג את היין במים חמים, אז יש לך בעיה אחר כך, אם אתה תסיים לשתות ותראה שנשאר לך יין, אתה תשתה כמה שאתה צריך ותראה שנשאר לך מהיין, אתה לא יכול לשפוך את זה בחזרה לתוך הגת, כי המים החמים יכולים להרוס את היין שבגת. אז אם כן, אולי נאמר שזה נחשב שתיית קבע, לא, בכל זאת, לפי דעתו של רבי מאיר, הדעה הראשונה, בין בחמין ובין אם הוא, כמובן אם הוא מוזג את היין בצונן, הוא יכול לשתות מהאגת ופטור מלהפריש ממנו תרומות ומעשרות. למה? כי לפי דעתו של דברי רבי מאיר, כי לפי דעתו של רבי מאיר, זה שאתה שותה על אגת, זה שתיית ארעי. גם אם אתה מוזג את היין בצורה מושלמת, בצורה כזאת שאתה אחרי זה לא תחזיר את היין חזרה לגת, עצם השתייה על גבי הגת זה שתיית הרי. ורבי אליעזר בן בר צדוק מחייב להפריש תרומות ומעשרות, כי לפי דעתו, אם אתה מוזג את היין במים, זה כבר נקרא שתיית קבע, ולפי מדרבנן זה מחייב את תרומות ומעשרות, וחכמים מחלקים. הם אומרים, על החמים, אם הוא מוזג את היין במים חמים, הוא יהיה חייב להפריש תרומות ומעשרות, כי זה נחשב שתיית קבע, כמו שהסברנו שבשהוא מוזג במים חמים, אז היין הזה, הוא יהיה חייב להשאיר אותו מחוץ לגת, הוא לא יכול להחזיר את מה שנשאר לתוך הגת, כי המים החמים יהרסו לו את השאר היין שיש בגת. לכן זה נחשב שתיית קבע. ואם הוא מזג בצונן, במים צוננים על הצונן, אז הוא יהיה פטור מלהפריש תרומות ומעשרות לפני שהוא שותה, מפני שמחזיר את המותר. אם הוא לא רוצה לשתות את כל היין, הוא יכול להחזיר את מה שנשאר, אז הוא לא יקלקל לו את כל היין שנשאר בגת. אז אם כן, השתייה הזאת נחשבת שתיית הרי. עכשיו, מה שכתוב וכן בגת במשנה שלנו, שבשביל שאדם יוכל לשתות, הוא צריך להתכופף ראשו ורובו למקום הגת, זה דעתו של רבי מאיר, שאומר שבין אם האדם מוזג את היין בחמין, בין אם הוא מוזג את זה בצונן, זה נחשב שתיית הרי. למה? כי הוא שותה על גבי הגת, זה נחשב שתיית הרי. אז פה הוא צריך להוכיח שהוא שותה שתיית הרי. איך הוא מוכיח את זה? כשהוא מתכופף ראשו ורובו על גבי הגת למקום שהוא שותה. המשנה הבאה עוסקת בנושא חדש. כמובן זה עדיין מדבר לעניין להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל לא לעניין אדם שעומד ברשות אחת ובא לטלטל ברשות אחרת. אלא אדם שבא לקלוט מים מהגג, יורד גשם, שמי רצון ברכה ונדבה, וכל המרזבים והצינורות שופעים מים מהגגות, ואחד רוצה ליהנות מהמים האלה בשבת, האם זה מותר? אז יש דרך כמובן שזה מותר, רק צריך לדעת איך לקלוט את המים. אומרת המשנה, קולט אדם מי גשמים כשהוא עומד ברשות הרבים, איך זה, באיזה צורה? מן המזחילה. בזמנם הגגות היו כמו, אפשר לומר, רוב הגגות של זמננו, שהגג הוא ישר מצד לצד, מקיר לקיר, לא כמו הגגות רעפים. כגגות רעפים, הגשם שנשפך על הגג יורד לשני הצדדים בצורה טובה, לא נשאר מים על גבי הגג. אבל כשהגגות הם ישרים, אז איך המים ירדו מהגג ולא יצטברו שם ויגרמו לנזילות ובעיות? עושים בשביל זה מרזבים על גבי הגג. מה הם היו עושים? היה להם דבר מאוד חכם. היו מחלקים את הגג כולו עם הרבה מרזבים כאלה לאורך הגג, וכל המים היו נשפכים לתוך אותם מרזבים שהיו מקומות יותר עמוקים. כל המים של הגג הצטברו לתוך אותם מרזבים, וכל המרזבים היו נשפכים למקום שנקרא מזחילה, שזה מרזב אחד ראשי בקצה של הגג, שאליו היו מתנקזים כל הצינורות שהיו לאורך כל הגג, והוא היה מביא את המים אל רשות הרבים, ואז משם זה היה נשפך לרשות הרבים. אז מהמזחילה הזאת מותר לקלוט מי גשמים בתנאי שהוא מחזיק את הכלי למטה מעשרה טפחים. עכשיו, הוא עומד ברשות הרבים, והכלל הוא שרשות הרבים היא עד גובה של 10 טפחים. מותר לו להחזיק כלי מתחת למרזב, מה שנקרא היום בזמננו, שמקלח מים מלמעלה. הוא לא שם את הכלי למעלה, ממש סמוך למרזב, אלא למטה בתוך 10 טפחים, שזה נחשב רשות הרבים. המים נכנסים לו לתוך הכלי, וככה מותר לו להשתמש עם המים כשהם ברשות הרבים. אבל להצמיד את הכלי אל המזחלה זה אסור. אבל מן הצינור, מכל מקום שותה. אם יש צינור, כמו אותו מרזב בדיוק, כמו אותו מזחלה בדיוק, במקום שזה חצי עיגול כזה כמו מרזב, ממש צינור שלם. וכל הכיוונים, הוא סגור בכל הכיוונים. והדרך של הצינור היה שהוא היה מתרחק ללמטה מהגג, ככה לפי חלק מהפוסקים, וככה נראה פה מדברי רש"י, היה מתרחק למטה מהגג מרחק של לפחות 3 טפחים. זאת אומרת, הוא לא היה שווה אל הגג. המרזב שדיברנו עליו קודם, שזה, אתה יכול לקלוט את המים רק כשאתה שם, אם אתה עומד ברשות הרבים, אתה רוצה לקלוט מים לרשות הרבים, רק אם אתה מחזיק את הכלי בתוך רשות הרבים, דיינו בתוך 10 טפחים, מדובר שהמרזב הוא סמוך לגג בתוך 3 טפחים בגובה. אז אתה לא יכול להצמיד את הכלי אל המרזב שם בגובה, גם אם זה אפילו פחות מ10 טפחים. למה? מכיוון שהמרזב נחשב חלק מהגג, כי הוא סמוך בתוך 3 טפחים לגג, ואז אסור לטלטל מהגג אל רשות הרבים. ברגע שאני מצמיד את הכלי למרזב, אז אני בעצם מצמיד, כמו, נחשב כמו שאני לוקח מים מהגג אל רשות הרבים, וזה אסור. אבל ברגע שאני מקבל את המים כשהם כבר ירדו למטה לתוך רשות הרבים, אז מותר. לעומת זאת צינור, מכיוון שהוא יורד למטה שלושה טפחים מהגובה של הגג, הוא לא נמצא באותו גובה של הגג. לכן, שם זה הרבה יותר קל, כי הוא לא נחשב חלק מהגג, אז מותר אפילו להצמיד את הכלי אל המרזב, והוא לא נחשב חלק מהגג. לכן, אם הצינור נמצא למטה מ10 טפחים, והוא נמצא בתוך רשות הרבים, מותר להחזיק את הכלי ממש צמוד אל הצינור, וככה לקבל את המים. האמת, מתברר בסוף דברי הגמרא, שאין הבדל האם זה מזחלה או שזה צינור, זה לא משנה. ההבדל היחיד הוא, האם אתה מקבל את המים מתוך צינור או מרזב, שנמצא בגובה הגג, שלושה טפחים בגובה של הגג, היינו או ממש בגובה הגג, או אפילו קצת יותר למטה, עד פחות משלושה טפחים, שאז אסור להצמיד את הכלי אל המרזב הזה, וגם אם הוא צינור, אסור להצמיד את הכלי אל הצינור הזה. מתי כן מותר? כשהמרזב, או שהוא נמצא בגובה יותר משלושה טפחים מהגג, או צינור, שנמצא בדרך כלל נמצא בגובה יותר נמוך מהגג, בדרך כלל נמצא בגובה יותר נמוך משלושה טפחים מהגובה של הגג, לכן זה מותר. ההבדל הוא האם אני מקבל, האם אני מצמיד את הכלי למרזב או צינור שהוא לא בשווה לגג בתוך שלושה טפחים מהגג, שעה זה מותר, או שאני מצמיד את הכלי למרזב או צינור שהוא כן בגובה צמוד שלושה טפחים לגג, שזה ודאי אסור, כי זה נחשב חלק מהגג, זה נחשב שאני מטלטל מהגג לרשות הרבים וזה אסור. דייקת הגמרא, למדנו שאדם מותר לו לקלוט מים מהמזחלה, דיינו להחזיק כלי במרחק, זאת אומרת, המרזב למעלה, והוא מחזיק את הכלי למטה, בתוך 10 טפחים, וככה מותר, קולטין, אבל מצרף לו, אסור לו להחזיק את הכלי בצמוד אל המרזב, זה אסור. מה הייתה, מה למה זה אסור? אז הגמרא מחדדת כמו שבארנו. אמר רב נחמן, הכה במזחילה, פחות משלושה סמוך לגג עסקינן, שזה נמצא בגובה של הגג, בתוך שלושה טפחים מהגובה של הגג, לכן זה אסור. למה? כי כל פחות משלושה סמוך לגג, כגג דמי, זה נחשב לבוד, כאילו חיבור, זה נחשב כמו חלק מהגג, לכן המזחלה נחשבת רשות היחיד, ואסור להוציא ממנה לרשות הרבים, וגם אם, גם אם הגג הוא פחות מ10 טפחים גובה, ואז זה קרמלית, גם אסור לטלטל מקרמלית לרשות הרבים. תניה נמי הכי, באמת כך כתוב, הברייתא, שאם זה נמצא המזחלה בגובה של הגג, או עד שלושה טפחים בגובה של הגג, זה אסור, שהברייתא מדברת, לא לגבי אדם שעומד ברשות הרבים כמו שדיברנו עד עכשיו, אלא אדם שעומד אדם ברשות היחיד. למשל, יש גג, זאת אומרת יש ככה, יש בית, שחלק מהבית הוא קומה אחת, והחלק השני זה שתי קומות. אז אדם עומד על הגג של, של החלק של הקומה אחת, והוא בא לקבל מים, אבל על הגג של הקומה אחת, זה רשות היחיד כמובן. והוא בא לקבל מים מגג אחר שהוא גם רשות היחיד, ממקום שהוא שם, מהקומה השנייה. אז עומד אדם ברשות היחיד ומגביע את ידו למעלה מ10 טפחים מאיפה שהוא נמצא, עד לפחות משלושה טפחים סמוך לגג, וקולט מהאוויר מי גשמים שיורדים מהגג. ובלבד שלא יצרף, אסור לו לחבר את היד לגג של חברו של הקומה השנייה, בגובה של פחות משלושה טפחים סמוך לגג. למה? כי המים שנמצאים בתוך שלושה טפחים סמוך לגג נחשבים כמו שנמצאים בגג ברשות של חברו. עכשיו, אמנם פה זה שניהם רשות היחיד, אבל מדובר פה שהבית עם הקומה האחת זה של אדם אחד, והבית עם שתי הקומות זה של אדם אחר. הקומה השנייה שייכת לאדם אחר. או ששתי הקומות... בכל אופן, מדובר פה בגג של מישהו אחר. והם לא עשו ביניהם מרובי חצרות, אז אסור לאחד לקחת מים מהגג של חברו. אז אם הוא מקבל את המים לא מהגג של חברו, אלא אחרי שהמים כבר זרמו ללמטה, זה מותר. אבל אם הוא מצרף את הכלי בתוך שלושה טפחים מהגג, זה נחשב שהוא לקח מים ממש מהגג של חברו אליו, ולכן זה אסור, כי הוא מוציא מחצר של אחד לחצר של אחר, מגג של אחד לגג של אחר. זאת אומרת, רואים שיש פה הבדל, האם הוא מצרף, האם הוא מצמיד את הכלי שאיתו הוא לוקח את המים אל הצינור, וזה אסור אם זה בתוך שלושה טפחים מהגובה של הגג, או שהוא מקבל את המים, שהוא מחזיק את הכלי קצת יותר למטה, ואז הוא מותר, כי כשהמים זורמים ללמטה, הם כבר נכנסו לתוך רשותו. והם לא נמצאים עכשיו בגג של חברו. לכן זה מותר לקחת את המים כשהם כבר נמצאים בתוך רשותו. תניה אידר ברייתא נוספת, לא יעמוד אדם ברשות היחיד, כמו למשל על הגג שלו, ולא יגביה את ידו למעלה מעשרה טפחים מהרשות שלו, לפחות משלושה סמוך לגג של חברו, ויצרף ויחבר את היד של הגג שלו לגג של חברו, כי אז אני עכשיו מדין לבוד שהמים שבתוך השלושה טפחים לגג של חברו עדיין נמצאים בגג של חברו, ואם הוא לוקח את המים האלה, אני חושב שלוקח מים מהגג של חברו אליו, כיוון שהם לא עשו ביניהם מרובי חצרות, אסור לו לקחת מים מחברו אליו. אבל ברגע שהמים נשפחים מגג של חברו לתוך הגג שלו, מותר לו. אם זה כבר יותר משלושה טפחים מגג חברו, מותר. קולט הוא מהאוויר מי גשמים שיורדים מגג של חברו ושותה, כי הם כבר נמצאים ברשותו. במשנה למדנו שכל מה שאסור זה דווקא כשהוא לוקח מים מהמזחילה, שהיא בדרך כלל סמוכה שלושה טפחים בגובה של הגג. אבל מן הצינור, שהוא בדרך כלל יותר נמוך משלושה טפחים, מכל מקום שותה, הוא יכול אפילו לצרף את הכלי אל הצינור, וככה לקחת את המים. טענה, אם יש בצינור, ברוחב של הצינור 4x4 טפחים, והגובה שלו הוא לפחות שלושה טפחים, אז אם כן, זה נחשב הצינור עצמו כמו קרמלית. אז אסור לצרף כלי לקבל ממנו מים לרשות הרבים, מפני שהוא כמוציא מרשות לרשות, הוא מוציא מקרמלית לרשות הרבים, ולכן זה אסור. משנה הבאה עוסקת בדין נוסף, גם כן לגבי הוצאה מרשות לרשות. בור ברשות הרבים. אדם יש לו בית, ובסמוך לבית שלו יש רשות הרבים, וברשות הרבים הזאת יש שם בור של מים. וחולייתו, האפר שעל שפת הבור, גבוה 10 טפחים מעל רשות הרבים. ככה אנחנו מבינים עכשיו. זאת אומרת שהקירות סביב הבור הם עצמם בגובה 10 טפחים. יוצא אם כן שכשאני לוקח מים מתוך הבור, אז כשאני מעלה אותם מעל הקירות של הבור, אני בעצם לוקח אותם למקום פטור, כי בכל מקום שהוא מעל 10 טפחים, רשות הרבים נקרא מקום פטור. אז הבור הוא נחשב רשות היחיד, כי הוא נחשב שהוא, כשמדובר פה שהוא רחב 4x4 טפחים וגבוה 10. וכשאני מוציא מהבור, אני לא מוציא לאוויר של רשות הרבים, אלא לגובה מעל 10 טפחים על רשות הרבים, שזה לא רשות הרבים. אז לכן, חלון שעל גביו, אם אדם גר בבית שסמוך לרשות הרבים, וסמוך לחלון שלו יש את אותו באר מים, ממלאים אימנו בשבת. מותר לו לקחת מהחלון של הבית, לשלשל דלי אל תוך הבור, שהבור עומד ברשות הרבים, ולשאוב משם מים. למה? כי הרי רשות הרבים זה רק עד 10 טפחים גובה. וכשהוא שואב את המים מהבור, כשהמים יצאו מהבור, הם לא יכנסו לתוך הרשות הרבים, אלא הם יהיו מעל 10 טפחים מרשות הרבים. וכשהוא יביא את זה אליו אל ביתו, לרשות היחיד, נחשב שהוא לא טלטל את זה מרשות הרבים לרשות היחיד. אלא מה? טלטל את זה דרך מקום פטור. זאת אומרת, יוצא שהוא מטלטל מרשות היחיד אחת, לבית שלו שנחשב רשות היחיד אחרת, דרך האוויר של רשות הרבים מעל 10 טפחים שנקרא מקום פטור, מרשות היחיד לרשות היחיד אחר, דרך מקום פטור זה מותר. אותו דבר, אשפה, שזה הרמה של אשפה, שמצויה ברשות הרבים, גבוה 10 טפחים ורחבה 4x4 טפחים, נחשבת רשות היחיד. אז לכן, חלון שעל גביו, אם אדם יש לו חלון שפונה לרשות הרבים, שסמוך לחלון יש הרמה של אשפה בגובה 10 טפחים, רחבה 4x4, שופכים לתוכה מים בשבת. למה? כי המים האלה עוברים מעל 10 טפחים של רשות הרבים, שזה נקרא מקום פטור, והם נכנסים ישר אל הרשות היחיד האחרת, שזה הרימה של ההשפעה, ולכן זה מותר. עכשיו הגמרא מבררת באיזה מקרה, איפה עומד הבאר מים, ומה הגובה של הבאר מים, של הגדר של סביב הבאר, ומה הסכינה? היא לימה בסמוכה, אם מדובר פה שהבור נמצא קרוב לבית פחות מארבעה טפחים. המרחק בין הבית לבור הוא פחות מארבעה טפחים. נמצא אם כן שאין בין הבית לבין הבור רשות הרבים, אלא המקום ביניהם נחשב מקום פטור. אז אם כן, למה לי חוליה 10? שמה צריך להגיע לזה שהגדר סביב הבור היא בגובה 10 טפחים והיא נחשבת רשות היחיד? הרי הבור עצמו הוא 4 טפחים על 4 טפחים, הוא בעומק 10 טפחים. אז אם כן, מותר להעביר, כיוון, אז מותר להעביר מהבור אל תוך הבית. מה הבעיה? מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור, למה אתה צריך להגיע לזה שהוא מעביר את זה במקום מעל 10 טפחים, מעל רשות הרבים? הרי אין כאן רשות הרבים שצריך להעביר מעליה את את המים מהבור, כי הרי הבור סמוך לבית בפחות מ-4 טפחים, והשטח פחות מ-4 טפחים נחשב מקום פטור, בוודאי שמותר דרכו להעביר מים מהבור אל הבית, מותר להעביר מהבור שהוא רשות היחיד אל הבית שהוא רשות היחיד דרך מקום פטור, לא צריך להגיע לזה שמעביר את המים מעל גובה 10 טפחים. שמה צריך שהמחיצות סביב הבור יהיו בגובה 10 טפחים? כדי שכשאני מוציא מהבור, המים שהוצאתי מהבור יוצאים ישר אל מקום בעל גובה 10 טפחים. אז גם אם זה עובר דרך רשות הרבים, זה עובר בגובה מעל 10 טפחים רשות הרבים, שזה מקום פטור. אבל אם השטח שזה אמור לעבור הוא בכל מקרה לא רשות הרבים, אז למה צריך שזה יעבור מעל גובה 10 טפחים? עונה הגמרא, אמר רבו נחה במאי עסקינן, במופלגת מן הכותל 4 טפחים. באמת מדובר פה שהמרחק בין הבית לבין הבור זה 4 טפחים לפחות, ואם כן השטח שבין הבית לבין הבור זה רשות הרבים. בשביל זה אנחנו צריכים, כשלוקחים מהבור מים, צריך שהמחיצות של הבור יהיו בגובה 10 טפחים, ואז כשאני לוקח מהמים, אני מגביה אותם מעל הבור, מוליך אותם מעל רשות הרבים, אני מוליך אותם בגובה מעל 10 טפחים מרשות הרבים, כי הרי המחיצות של הבור עצמם הם גובה 10, אז כשאני מוציא את המים מהבור, כבר המים נמצאים בגובה מעל 10, ואז אני מביא את זה אליי הביתה, שהוא רשות היחיד גם כן, אפילו שהוא עבר דרך רשות הרבים, אבל הוא עבר בגובה מעל 10 טפחים, זה נקרא מקום פטור, ולכן זה מותר. לכן, טעם הדעי כחוליה 10, למה מותר להכניס מים מהבור לתוך החלון של הבית? כי החוליה, הגדר שיש סביב הבור, הוא בגובה 10 טפחים, אז כשאני מעביר את המים מהבור אל הבית, אני מעביר אותו בגובה מעל 10 טפחים מרשות הרבים, לכן זה מותר. הלקח חוליה 10, אבל אם שפת הבור היא בגובה פחות מ-10 טפחים, אז כשאני יוציא מים מהבור של רשות היחיד, אני אעביר אותו דרך 4 טפחים של רשות הרבים, אני מעביר אותם בתוך השטח של רשות הרבים, כי זה בתוך 10 טפחים, כי הרי החוליה היא בגובה פחות מ-10, אז כשאני מוציא מהבור ואני מעביר אליי הבית דרך לתוך החלון, המים בדרך מהבור אל החלון עוברים בתוך 10 טפחים של רשות הרבים, ולכן כמטלטל מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, דרך רשות הרבים, ועל זה הוא עובר משום מוציא מרשות לרשות. זה דעתו של רב הונה. ורבי יוחנן אמר, לא כמו רב הונה, רב הונה אמר שיש הבדל בין הבור לבין הבית מרחק 4 טפחים. רבי יוחנן אמר לא, אפילו תאימה בסמוכה, אפשר לומר שהמשנה עוסקת שההבדל בין הבור לבין הבית הוא פחות מ-4 טפחים מרחק. אז אם כן שאלנו, למה צריך שהחוליה תהיה בגובה של 10 טפחים? הרי גם בלי שהגובה יהיה 10 טפחים, גם בלי שהגובה של המחיצות של הבור יהיו 10 טפחים, עדיין צריך להיות מותר לטלטל מים מהבור אל החלון של הבית. הסיבה שמותר זה מכיוון שהשטח ביניהם הוא פחות מ-4 טפחים בין הבית לבין הבור, אז אני עכשיו מקום פטור, אז אין שום בעיה לקחת מהבור דרך מקום פטור אל הבית. זה רשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור, זה ודאי מותר. אז אם כן, מה החידוש בכלל של המשנה? הקמה שמלן, דבור וחולייתו מצטרפים לעשרה. פה הבור והגדר סביב הבור מצטרפים יחד ל-10 טפחים, דהיינו. הבור עצמו, אם אתה לא מחשיב את הגדר שסביבו, הוא לא בגובה 10 טפחים, אז הוא לא רשות היחיד. למה הוא הופך להיות רשות היחיד? כי נאמר, יש לו עומק של 7 טפחים, ויחד עם הגדר שסביבו, שהיא עוד 3 טפחים, אז יחד הם נהיים 10 טפחים. לכן זה נחשב רשות היחיד. זה החידוש של של המשנה. אחרי מותר להכניס מהבור אל תוך הבית, אנחנו רואים שהחוליה של הבור היא חלק מהבור, והם מצטרפים יחד, ואנחנו מחשיבים את זה לרשות היחיד, כי אם לא שהבור היה נחשב רשות היחיד, אז מה היה נחשב? היה נחשב קרמלית. ברגע שיש לי בור בעומק 7 טפחים, רחב 4x4 הוא קרמלית, היה אמור להיות אסור לטלטל מהבור אל תוך הבית, כי אסור לטלטל מקרמלית לבית, שהוא רשות היחיד. בשביל שאנחנו מחשיבים גם את הגדר סביב הבור, את החוליה, מחשיבים אותה שהיא חלק מהעומק של הבור, מצטרפת לעומק של הבור. אז עכשיו יש פה עומק של 10 טפחים, עד הבור הפך להיות רשות היחיד. מותר לטלטל מהבור של רשות היחיד, אל החלון של הבית של רשות היחיד, דרך מקום פטור, בוודאי שזה מותר, וזו הסיבה שהמשנה מתירה. הדין השני שלמדנו במשנה זה לגבי לזרוק אשפה. לזרוק מהחלון, לשפוך מים אל אשפה, שהיא בגובה 10 טפחים, רחבה על 4x4, אז זה מותר. אשפה ברשות הרבים וכולי, אמרנו שהיא גבוה 10 טפחים, חלון שעל גביו שופכים לתוכה מים בשבת. למה מותר? דרך אגב, אולי פה כדאי להדגיש, שהמשנה מדברת על זה שמותר לשים באשפה מים. היא מתכוונת לומר, לא לזרוק לאשפה דברים שהם יכולים להתגלגל, כמו פחית או משהו, שכשאתה זורק את זה לאשפה, יכול להיות שתגלגל לך לרשות הרבים. אז מים זה דבר שנספק במקום. כל דבר שהוא יישאר על גבי האשפה, ולא כשאתה תזרוק את זה לאשפה, זה יתגלגל לך לרשות הרבים, שזה עשו. שואלת הגמרא, בסדר, יש לך פה עכשיו אשפה שהיא רשות היחיד, למה? היא גבוהה 10, רחבה 4 על 4. אבל ולא חיישין אנשמה תנתה לאשפה? הבן אדם הזה יתרגל תמיד לזרוק את האשפה שלו מהחלון אל הערימה של האשפה שברשות הרבים, כי הוא יודע שהיא נחשבת רשות היחיד, כי היא בגודל של רשות היחיד. אתה לא חושש, אבל אולי רוקנו יום אחד את האשפה הזאת, ואז היא לא תהיה בגובה 10 טפחים, אז היא תהיה קרמלית, והבן אדם ימשיך לזרוק לשם אשפה, והוא יעבור משום מוציא מרשות לרשות. הרי ודאי חוששים לזה שמה תינתה להשפע, אני הוכיח לך את זה. הרי רבין ברבדה אמר בשם רבי יצחק, סיפר, מעשה במבוי אחד, מאוד מעניין, שהמבוי הזה, שצידו אחד של אורך המבוי, קלה לים, שהיה בו גובה 10 טפחים בין המבוי לבין הים, שזה נחשב מחיצה. וצידו אחד, הצד השני של האורך של המבוי, קלה להשפע שאתה גם בגובה של 10 טפחים, אז זה גם נחשב מחיצה. אז אם כן, יש כאן מבוי שיש לו בשני הצדדים מחיצה, צד אחד העומק של הים, צד שני הגובה של ההשפעה, ובסוף היו בתים בסוף המבוי הזה. אז לכן זה נחשב רשות היחיד המקום. ובא מעשה לפני רבי, האם מוטל טלטל שם, על ידי שעשימו בתחילת המבוי לחי או קורה, ויהיה מוטל טלטל במבוי, האם זה נחשב מבוי סתום? והוא לא רצה להתיר. רבי הקדוש לא רצה להתיר את המבוי הזה. לא אמר בו לא איסור ולא היתר. למה לא היתיר? הרי יש פה 3 מחיצות. היתר לא אמר בו, כי דחיישינן, שמה תינתה להשפעה. עכשיו יש לך פה בצד אחד מחיצה בגובה 10 טפחים של ההשפעה, אבל אולי ירוקנו את ההשפעה הזאת, ואז כל לא יהיה פה מחיצה של גובה 10 טפחים. בשביל זה הוא אסר. וכן, אני חושב שמה המחיצה השנייה גם כן תיפחת מגובה 10 טפחים. ושמה יעלה הים סרטון, אולי יעלה אפר. הרי הגלים לוקחים איתם אפר מהים, ויכול להיות שהגלים יביאו לחוף את החול, ואז שפת הנער יהיה בגובה של פחות מ10 טפחים הפרש בינה לבין המבוי, ואז לא יהיה פה מחיצה 10. אז למה בכל זאת לא אסר את המבוי? למה רבי לא רצה גם לומר שזה אסור? איסור לא אמר בו, כי כרגע דעקה אם אין מחיצות. עכשיו מציאות, יש פה כן 3 מחיצות, אז אפשר להגיד שזה אסור, אבל בכל אופן רואים שחוששים שמה תינתה להשפעה. אז למה במשנה התירו לאדם מהחלון לזרוק השפעה על גבי גבעה בגובה 10 טפחים, רחבה 4 על 4, הרי חוששים שמה תינתה להשפעה. מתרצת הגמרא לא קשה, זה לא סותר. מה שרבי חשש שמה תינתה להשפעה, הדי יחיד, מדובר בהשפעה של אדם יחיד, שהוא יכול להחליט יום אחד לפנות את ההשפעה, וזה דבר מצוי, זה יכול להיפנות. אבל המשנה שלנו שלא חוששים שמה תיפנה ההשפעה, מדובר בהשפעה די רבים. השפעה די רבים לא עשויה להיפנות. דבר של רבים בדרך כלל הוא דבר קבוע, בשביל לשנות אותו צריך הרבה הרבה ועדות, הרבה שינויים, הרבה דברים מסובכים, זה לא כל כך פשוט לשנות דברים של רבים. ולכן לא חוששים שמה תינתה להשפעה, ובמקרה כזה מותר לאדם שיש לו חלון פתוח לרשות הרבים שבסמוך אליו יש אשפה, מותר לו לזרוק מהחלון אשפה כזאת שלא תתגלגל לרשות הרבים, כמו מים וכדומה, על גבי אותו ערימה של אשפה של רשות היחיד, כי הוא נחשב מטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד, וזה מותר. ועד כאן דף צדיק ט'.